החדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל מאזינינו היקרים. השבוע נקרא פרשת ואתחנן, ורציתי לעמוד על אחד הנקודות הנפלאות שיחכימו אותנו קצת במבט על התורה ומצוותיה. בפרשתנו כתוב, ואתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מצווה אתכם לעשות, למען תחיו ובתם וירשתם את הארץ וכו'. ומצווה אותנו התורה, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות השם אלוקיכם. התורה אוסרת עלינו לא להוסיף וגם לא לגרוע. וממשיכה התורה ומנמקת. עיניכם הרואות את אשר עשה השם בבעל פאור, כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, השמידו השם אלוקיך מקרבך. מוריי ורבותיי, עלינו להבין שני דברים. ראשית, כשהתורה מבקשת מאיתנו, לא תוסיפו ולא תגרעו. אולי לגרוע ולהמעיט ולהחסיר ממצוות התורה, אפשר להבין את הבקשה. אבל מדוע לא להוסיף? אם אדם רוצה להוסיף ממידת חסידות ולנהוג בעוד מצוות נוספות, מדוע שהתורה תאסור? והשאלה השנייה, מהו הנימוק? התורה מנמקת את הבקשה הזאת, עיניכם הרואות מה שקרה עם בעל פאור, מה הקשר, מה השייכות למצווה הגדולה הזאת שלא תוסיפו ולא תגרעו. נקדים ונאמר, מאזינים יקרים, לצערנו, עדים אנו לתופעות של הרפורמים ותומכיהם, אשר הם רוצים לייצר תורה חדשה, המתאימה לעונה ולדור, לדור המדע והטכנולוגיה, המתירנות, ולכן הם רוצים לקעקע את כל הסטטוס קוו שהיה מהקמת המדינה. והמטרה שלהם, בגלל שהדור הוא יותר נאור, יותר מתקדם, וצריכים לפשר ולגשר ולשנות בהתאם לדור, כמו שפעם קצת ביטא את זה הנשיא ריבלין, להיות בית הלל במקרה הזה. ולכן הם רוצים עבודות בשבת ציבוריות, הם רוצים כותל לרפורמים, הם רוצים נישואים אזרחיים ולקעקע את שמירת קדושת עם ישראל, הם רוצים גיורים בצורה חופשית, ללא מוגבלת עם פשרנות, הם רוצים לאפשר לנשים לעשות בחינות רבנות והסמכה להיות רבניות. זאת אומרת, מחר, מחרתיים, תהיה הרבנית העיר הזאת והרבנית העיר הזאת. כל אלה הם מנסים כדי לשנות ולתאם את התורה למצוות והמצוות למציאות של הדור שבעצם הוא מתקדם, הוא מתפתח, וחייבים לשנות את הדברים. אבל מוריי ורבותיי, אני רק אמשיל לדבר הזה כדי שנוכל להבין שהיה מעשה עם מרן הרב שך, זצ"ל, שאחד מידידיו חלה בליבו והושפז בבית חולים. מרן הרב שך הלך לבקר את ידידו בבית חולים, כמובן שהדבר הזה גרם להתרגשות גדולה בבית חולים, כך שכל הסגל הרפואי בא להצטרף לביקור, והפרופסור מנהל המחלקה בראשם. לאחר דברי שלום וברכה ביניהם, פונה מרן הרב שך לפרופסור מנהל המחלקה ושואל אותו שאלה. אומר לו, הזדמנה לי כבר ההזדמנות אולי לשאול את השאלה ש... ממש שנים רבות אני חושב עליה ואין לי עליה מענה. אולי זו ההזדמנות שאני אוכל לקבל אליה תשובה. אמר לו, טוב, אולי אני אצליח לעלות. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה דווקא בתחום שאתה עוסק. אתה כידוע אחד מהמומחים הגדולים בעולם ללב, ואתה ודאי מכיר את כל המחקרים, את כל המדע שיש סביב הלב. רציתי לשאול אותך שאלה. הלב של האדם, חז"ל אומרים, הרי גודלו כגודל אגרוף האדם. זה הגודל של הלב. והשאלה היא, תגיד לי לאחר כל כך אלפי שנים, מה דעתך היה, אם היום היינו באים לייצר את הלב, במה היינו יכולים לשדרג אותו, לשכלל אותו, להיטיב עם הלב, אולי שיוכל להיות יותר מוצלח. פרופסור קיבל שאלה כזאת ממש, היה בהלם, לא חשב על כזו שאלה בכלל, אבל רגעים אחדים של חשיבה, חשב וחשב, ולאחר מכן הוא פותח את פי ומשיב לרב, ואומר לו, כבוד הרב, אני רוצה לומר לך, אני בקיא בכל המחקרי המדע על הלב, אני באמת עוסק בלב עשרות שנים, ואני חושב, לא ניתן, לא ניתן לשנות כלשהו כחוט השערה במבנה של הלב הזה, בתוכנות שלו. אין יותר משוכלל מהדבר הזה. לא שייך לעשות יותר טוב. עם כל הקדמה, עם כל המחקרים, עם כל המדע, שום דבר. אמר לו מרן הרב שך, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אתה יודע מתי הלב הזה נוצר? הייצור שלו, לפי תאריכנו, לפני 5,780 שנה. אותו לב שנוצר בבריאת האדם הראשון, אותו לב ממשיך הלאה, אותו שטנץ, אותה תוכנה, אותן פעולות, הכל ממשיך 5,780 שנה. ולא ניתן לשדרג כי הוא זה, ולא לשנות כי הוא זה, ואין יותר טוב ממנו. אנחנו ודאי מאמינים בכך, כי אנחנו בכל יום אומרים, אשר יצר את האדם בחוכמה, כל היצירה של האדם, הוא נוצר בחוכמה אדירה אלקית, אין שלם יותר ממנה. זה לא מודל לשנה או לשנתיים. מאז בריאת העולם ועד סוף בריאת העולם, אותו לב ימשיך, אותו מוצר, הוא יישאר עם המיטב של כל השכלולים שבעולם, שלא יכול להיות יותר טוב ממנו. אבל בדומה לכך, זהו התורה הקדושה. התורה הקדושה היא תורת אלוקים, ואין יותר שלם ממנה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, והתורה היא מושלמת. זה לא תורה אנושית, אין בה שום פגם, אין בה שום אפשרות לשנות. כמו שהגמרא אומרת, מניין לנו שהתורה היא תורת אלוקים. מאז בריאת העולם, לפני 5,700 שנה, התורה מתעדת לנו בתורה את הבריאה ואת היצירה, ומסמלת לנו את ההבדל בין החיות והבהמות הטהורות לטמאות, ובמה הדברים מובדלים, שהבעלי החיים הטהורות יש להם שתי סימנים, מפריסי פרסה ושוסות ססה. לעומת זה, כל החיות יש, אין להם לא פרסה, לא מפריסי פרסה ולא מעלות גרה, מלבד ארבעה שיש להם סימן אחד, השפן, הארנבת, הגמל והחזיר. ואז השאלה, האם השתנה מאז בריאת העולם עד היום נוסף איזה בהמה חמישית או חיה חמישית שיש לה סימן אחד? לא. זאת אומרת, כשכתבה התורה היא כבר יודעת את סוף בריאת העולם, כי זה תורת אלוקים, זה לא דבר אנושי. אחרת בתורת אלוקים, ודאי, אם זה היה אנושי, היום זה כך לפי המצב, מחר התקדמו והתפתחו ושינו פתאום מצב, כמו שאנחנו רואים היום, בכל נושא מדעי. ולכן התורה היא תורה שלמה ומושלמת ותואמת עד סוף כל הדורות. אין בה לא שינוי ולא תמורה. ובאמת, כדי ליישב את השאלות ששאלנו, למה אז לכאורה לא נוסיף? אז נאמרו על זה כמה תירוצים. תירוץ אחד, כותב המגיד מדובנה, זה דומה לשעון. שעון מורכב מכל מיני חלקים. תוסיף לו חלק אחד, או תוריד לו חלק אחד, השעון לא יעבוד. כי זה הרכב אחד שלם, זה יצירה אחת מושלמת. תירוץ שני, כותב האדרת אליהו, תרי"ג מצוות זה כנגד שסה איברים ורמח, שסה גידים ורמח איברים. כמו שבגוף האדם, אם תוסיף אצבע אחד, או תוריד אצבע אחד, הרי זה פגם. למרות שלכאורה, מה אכפת לך שיהיה לך שישה אצבעות במקום חמישה? נורא והיום, חורבן. ללמדנו שכל שינוי, בין להוסיף, בין לגרוע, זה רק מקלקל. תירוץ שלישי, כותב הבן איש חי בעוד יוסף חי. התרי"ג מצוות, תנסה להוסיף עליה מצווה אחת, אז מה יהיה? תרי"ד, זה לשון ירידה, תריד. תוריד מצווה אחת, במקום תרי"ג יהיה תרי"ב, תריב, מריבות. ללמדנו שכל שינוי בין להוריד, בין להוסיף ונגרוע, זה רק חיסרון. תירוץ רביעי, על פי דברי הרמב"ן, הרמב"ן כותב בהקדמתו לתורה, שכל התורה הרי זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. זה הרכב של שמות של הקדוש ברוך הוא. כך שכל אות שאתה תוריד, אתה מחסיר, פוגם אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. ועוד מוסיף המגיד מדובנה, הוא אומר דבר יפה. הוא אומר משל למה הדבר דומה כדי שנבין. הרי היה פעם אחד איזה כפרי שיחליט להתחכם על שכנו. והלך לבקש ממנו, תשאיל לי איזה כפית, אני צריך כפית. השכן בטובו השאיל לו את הכפית. למחרת אותו כפרי החזיר לו שתי כפיות. אומר לו למה? הרי לקחת מנהר הכפית אחד, אמר לו לא. אתה לא יודע, הכפית הזאת היא כנראה הבאת לי אותה בהיריון, ילדה אצלי עוד כפית, וגם הכפית השנייה זה שלך. טוב, קיבל את זה, אמר, כנראה הוא קצת משוגע, אבל הוא קיבל את הכפית. והמקרה הזה חזר על עצמו, אחרת, עוד פעם השאיל ממנו דבר, ועוד פעם הביא לו כפול, ועוד פעם, עד שפעם אחת, הוא ביקש ממנו פמותים. הוא צריך פמותים להדליק, בגלל שיש לו איזה אירוע ומסיבה, הוא רוצה פמותים יפים של כסף, אם הוא יכול להשאיל לו את זה. ליום אחד, אוקיי. הוא כמובן אמר לו, ברוך השם, אם כל פעם הביא לי כפול, גם עכשיו הביא לי שני כפול הפמותים. וכך היה, באמת, הוא השאיל לו את הפמותים, אבל מגיע למחרת, לא חוזרים הפמותים. עוד יום לא חוזרים הפמותים, עוד יומיים לא חוזרים הפמותים. הוא רואה שהמצב, מה קרה שלא באים. הלך לדפוק אצל השכן, אומר לו, מה קורה עם הפמותים? אמר לו, לא עלינו, מה אני אגיד לך? השם ירחם. לצערי הרב, מתו הפמותים שלך. לא היה לי נעים לבוא לבשר לך כזו בשורה לא טובה. מה זה מתו? מה, הפמותים שייך ליוצא עם מיטה וחיים? אמר לו, סליחה. הבאת לי פעם, פעמיים, שלוש, ארבע כלים, הולידו לך וקיבלת כפול וקיבלת את זה בשמחה. אם הם יודעים להוליד, אז גם הם יודעים למות. אומר המגיד מדובנה בדומה לכך, ברגע שאתה תוסיף, אז אתה גם כן מחר תחסיר. הרי זה הדדי. אם אתה מבין שזה לא שלם, ואתה מתחיל להוסיף מעל, אז אתה גם תוריד פחות. לכן, הכלל הוא שלא להוסיף ולא לגרוע. והראיות לכך, מוריי ורבותיי, שכל מי שמוסיף גורע, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, בדף כ"ט עמוד א' אמר חזקיה, מניין שכל המוסיף גורע, שנאמר, אמר אלוקים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו. מה פירוש? אנחנו מצאנו בחטא אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא ציווה את אדם הראשון, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. כי ביום אכולך ממנו מות תמות. והנה הנחש בא אל חווה, והלך לפתות אותה. ואמר לה, תדעי לך, שאם אדם אוכל מהעץ הזה, זה פשוט הופך להיות אלוקים. אמרה לו, אבל הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, לא תאכלו מהעץ הזה, מכל עצי הגן תאכלו, מהעץ הזה לא תאכלו ולא תיגעו בו. ככה הוא ציווה אותנו. ואם כן תיגעו בו, תמותו. מה עשתה חווה בדברים שלה? הוסיפה תוספת על ציווי השם. השם אמר לא תאכלו. אבל היא הוסיפה ואמרה לנחש, לא רק לא תאכלו, לא תאכלו ולא תיגעו בו. אמר לך, הנחש היה ערום מכל האדם. אני אראה לך שזה לא נכון. דחף אותה על העץ, והיא נגע בעץ. אמר לה, הנה את רואה שנגעת בעץ ולא מת. את לא מתה. אז לכן זה רק הפחדה. זה לא נכון. את יכולה לאכול ותהיה חכמה, תהיה כמו אלוקים. יודעים טוב ורע. ולכן אין לך מה לחשוש. וכן, באמת כתוב, אז היא נתפתתה אליו. אחרי שראתה שהיא נגעה ולא מתה, אז היא תאכל, אכלה, וראתה שזה כל כך טוב וכו', והכשילה את אדם הראשון. מורי ורבותיי, מכאן חז"ל לומדים, מה היא עשתה חווה? סייג, הוסיפה במקום לא תאכלו, גם לא תיגעו, אבל מה קרה מזה? אסון. כיוון שהיא הלכה והפנימה בתוך תוכה, שלא רק אכילה הקדוש חוציבה, אלא גם נגיעה היא הוסיפה. כל המוסיף גורע. זה הדבר שגרם שלמעשה, שבגלל זה, בגלל שיוסיף אתה לא תגעו, נגרם חטא אדם הראשון. אם לא הייתה מוסיפה, לא הייתה נכשלת. להנחש לא היה מצליח להכשיל אותה. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה. דוגמה שנייה מצאנו בשמואל הנביא. בשמואל א' פרק תדוו. שם הרי כתוב בנביא בשמואל מסופר לנו על המלאכתו של שאול. ויאמר שאול, ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח השם למושכך למלך על עמו ישראל, ואתה שמע וכולי, אני מצווה אותך. מה הקדוש הוא מצווה אותך? לך והקיטה את עמלק, ואחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו. ועמדת מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד צה, מגמל ועד חמור. ומה קרה? באמת שאול הלך למלחמה בעמלק ונלחם. אולם ויחמול שאול והעם על אגג ועל מיטב הצון והבקר, והם לקחו אותם והחזירו אותם. ואז מה קורה? והיא דבר השם אל שמואל למור, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, אני מתחרט. למה? הוא שב מאחריי ואת דבריי לא הקים, הוא לא קיים את הציווי שלי. ואז שמואל הגיע אל שאול, ואומר לו שאול, ברוך הבא, ברוך הבא, ברוך אתה לשם, הקימותי את דבר השם, ככה הוא אומר לשמואל. והיא אומר שמואל, לשאול אומר לו, אז מה כל הצון שאני שומע וכל הבקר? איך יכול להיות? אמר לו שאול, מה אתה רוצה שאני אעשה? העם חמל על מיטב הצון והבקר כדי להביא אותם לקורבנות? למה להרוג אותם סתם? נביא, נקריב לשם. ויאמר שמואל אל שאול, הרף אני אגיד לך מה השם אמר. ויאמר שמואל, הלא אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה. ואם שכחה השם למלך על ישראל. אבל כיוון שהוא ציווה אותך להרוג הכל ולהשמיד את הכל ולא להשאיר זכר מעמלק, ואתה לא שמעת, ולמה לא שמעת בכל השם, ותעת אל השלל ותעת הרע בעיני השם. מה אומר שאול? ויאמר שאול אל שמואל, אשר שמעתי בכל השם, אני עשיתי מה שהקדוש ברוך הוא עושה. איפה הוויכוח, מוריי ורבותיי? כותב הרלב"ג, תשימו לב עד כמה בן אדם יכול לטעות. הקדוש ברוך הוא ציווה ציווי מפורש להרוג, להשמיד, לאבד כל זכר מעמלק, ולא לחמול על שום דבר. והנה שאול התחכם, יש מיטב הצאן, במקום שנשחוט אותו סתם ולזרוק אותו, בוא נקריב אותו קורבנות, לא ניקח בשביל עצמנו, אבל נביא קורבנות לקדוש ברוך הוא. לכאורה זה לא נגד הציווי של השם, כי הוא רצה לעבוד לפי השכל שלו, לפי ההבנה שלו, וזה הטעות שלו. ובזה הוא פשוט עבר על ציווי השם, ואיבד את כל מלכותו, הוא וזרוע אחריו, שהמלכות הזאת הייתה צריכה בעצם להימשך, ולהיות להמשך לכל הדורות שלו. אבל מה קרה? בגלל שהוא ניסה לנתב את ציווי השם, הרי אומר לו שמואל, אתה לא מקיים את ציווי השם? והוא אומר, אני קיימתי את ציווי השם. מה, הוא לא יודע מה שהוא מדבר? לא. אלא הוא חשב לפרש את ציווי השם, בפרשנות, ולהוסיף מה שלא נאמר. השם אמר לי לך לא את הכל, נכון? אבל ודאי שאם אני אביא את זה לקורבנות, זה לא. ברגע שאתה מתחיל לערב את השכל שלך, לנתב את התורה, לשנות את התורה, זה החורבן. וזה איבד שאול את כל מלכותו. ודומה לכך הגמרא בברכות, דף י' עמוד א' מספרת לנו, על חזקיהו המלך, שהקדוש ברוך הוא שלח את ישעיהו בן אמוץ, ואמר לו, לך תגיד לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה, לא העולם הזה ולא העולם הבא. למה? למה? בגלל שלא עסק בפריה ורבייה. אמר לו חזקיהו המלך, מה אתה רוצה? אני ברוח הקודש רואה שיצאו ממנו ילדים רשעים, שיותר טוב שלא יהיו בעולם. לכן הוא לא עסק, הוא לא עסק בפריה ורבייה. זה הסיבה. אז מה אתה רוצה ממני? אמר לו ישעיהו בן אמוץ, אמר לו ישעיהו הנביא, ועד הקו שדרחמן על המלאך. מה קרה פה? מה התחולל? יש לנו מצוות עשה דאורייתא, של לא תוהו ברע אלא לשבת יצרה. חייב כל אדם מפריה ורבייה, חייב לשאת את האישה. חזקיהו המלך, ודאי שלא, הוא לא שהוא רצה לעבור על זה. אבל הוא חשב שעדיף שלא להתחתן במקום כזה שבאמת המצב הוא שחס וחלילה יהיו רק ילדים רשעים, שיותר טוב שלא יהיו. לכן הוא חשב שזה יותר כדאי להימנע מאשר להתחתן. אבל מה האמת? האמת הוא בעד הקו שדרחמן על המלאך. אל תתחכם. זה כשאתה מערב את השכל שלך. זה כשאתה רוצה לפעול לפי השכל שלך. ואתה רוצה לעשות פרשנות לתורה. שהתורה מצווה אותך להתחתן ולקיים מצד פריה ורבייה. אתה אומר, אבל באופן כזה לא. התוצאה היא הרת אסון. כי מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. עד כדי כך, חזקיהו המלך, כשעושים פרשנות בשכל שלנו, אנחנו רק פוגמים את התורה. לכן התורה אוסרת עלינו לא להוסיף ולא לגרוע. ומנמקת את הדבר. עיניכם הרואות אשר עשה השם לבעל פעור. מוריי ורבותיי, מה ביאורם של דברים? מה יש בבעל פעור? לכל אומה ולשון יש עבודה זרה. עבודה זרה, מה פירוש עבודה זרה? אליל. כל אומה בוחרת לה את האליל שלה. יש כאלה עושים את הצלב, יש כאלה עושים דמות של פסל, יש כאלה עושים, לוקחים הפרה או הצון כמו שהיה במצרים. וכן על זה הדרך, כל אומה מאמצת לעצמה איזה דבר שהוא אליל. ומה המשמעות של האליל? האליל פירושו של דבר שהוא דבר מקודש, רוחני, עליון מעל כל הבריאה, ונוהגים בו קדושה וכבוד והערכה והרצה. זה המושג של אליליות לכל העולם. כל אחד בסגנון שלו, אבל זה המושג של עבודה זרה. אולם מדיין, סוג העבודה הזרה שלהם קראו לו פעור. מה זה פעור? מה זה פעור? פעור פירושו של דבר. הם היו לוקחים איזה דמות שאותו הפכו לאליל שלהם, ועליו העבודה זרה, איך עובדים אותו? כל אחד צריך ללכת לעשות את הצרכים שלו על האליל הזה. מורה ורבותיי, אתם מבינים מה זה עשה? זה עשה שדור המדבר טעה ונמשך אחרי בנות מדיין, כי חשבו, איזה עבודה זרה זאת? כי הם עובדים לעבודה זרה? הם מבזים, הם משפילים את העבודה זרה. לכן טעו ונמשכו ונגררו אחרי בנות מדיין, והקדוש ברוך הוא השמיד את כל אלה שהלכו אחרי בית מדיין. ולמה? מה המסר של העבודה הזרה הזאת? מה ההיגיון שתמון אחרי העבודה הזרה הזאת? מוריי ורבותיי, ההסבר הוא פשוט. אלה אנשי מדיין, הם דגלו בדגל של כפירה, של הפקרות, של אדם שצריך לעשות כל מה שעולה על רוחו. אין אדם, אין מי אומר לך מה תעשה ומה תפעל. איך מבטאים את זה? הם לוקחים אליל, כאילו לך אורה, הוא היה אמור להיות יותר נעלה מכל האדם, ועושים עליו את צרכיו כדי לומר, כדי לבטות, שהאדם הוא מעל הכל. והאדם יכול לעשות הכל. כל אשר עולה רוחו וכל אשר יחפוץ יעשה. זה המושג של האליליות של אנשי מדיין. הפקרות מוחלטת. פשוט הפקרות מוחלטת. לפרוק כל עול, כמו שיש לצערנו היום, שמעתי, אני לא מכיר את הדברים, אבל שמעתי דברים נוראים, שיש כאלה שעשו הסרטות והצגות על כל הקדוש לעם ישראל, רחמנא ליצלן. ומה הם עושים? עושים צחוק ממשה רבנו, מהקדוש ברוך הוא, רחמנא ליצלן. רק לשמוע את הדברים אתה מזדעזע. ומרדכי יהודי, מאסתר המלכה, מכל המנהיגים והקדושים של עם ישראל, הם עושים צחוק. מה הם רוצים בזה? בדיוק כמו פעור. לבוא ולבטות שאין שום מושגים קדושים, אין שום מנהיגים קדושים, הכל מאופס כדי לייצר את האווירה של הפקרות מוחלטת, ככל אשר עולה הרוחך תעשה. אוי לאוזניים שכך שומעות לצערנו. אבל זה מה שהביא את דור המדבר לטעות, כי הם עבדו לפי השכל. הלכו וחשבו, מה הבעיה כבר? אנחנו לא עובדים עבודה זרה. בסך הכל אנחנו עושים את הצרכים שם, מבזים, משפילים. אבל טעו. אם הקדוש הוא אוסר לעבוד עבודה זרה בכל צורה שבעולם, אל תתחכם לומר, או בצורה הזאת אפשר לעבוד. זה החורבן. כשמתחילים לערב את השכל ואת ההיגיון, ועל פי זה רוצים לנתב את התורה, זה החורבן של עולם התורה. התורה היא נצחית, והתורה היא נשארת לדורי דורות, מבריאת העולם ועד היום. וכיוון שכך, כמו שאותו לב שנברא מאז בריאת העולם, מתאים ל-5,700 שנה, 80 שנה, ויתאים עוד עד סוף בריאת העולם, כך התורה היא נצחית. התורה היא מושלמת. המצוות שלה היא מושלמות. לצערנו, אם אנחנו לא מבינים איזה דבר, ואם קשה לנו איזה דבר, זה לקוצר השגת בינת האדם, כי האדם הוא קצר ראייה, קצר השגה, קצר הבנה, כי הוא אחרי הכל הוא מוגבל. זה תורת אלוקים. לצערנו, כאשר יש כזה דבר, שיש רפורמים בינינו, שלוחמים על כל דבר קדוש, וכל מיני אלה שהם מתחברים לדברים האלה, להילחם על כל דבר שבקדושה נגד תורת ישראל, אוי לנו, זה עבודה זרה. זהו הפעור של הדור שלנו. כמה צריך להוקיע את זה, כמה צריך להיזהר לא להיגרר אחרי זה, כמה צריך לא להסתכל על כל הדברים האלה שרחמנא ליצלן מחדירים הפקרות לעם ישראל. אוי לנו, אוי להם אלה. הם בוודאי תינוקות שנשבו, שהם פשוט מסכנים ומופקעים מכל דבר שבקדושה. אבל ודאי ובוודאי שעלינו להתחזק בשמירת התורה והמצוות, כנתינתם למשה מסיני, ללא כחל וסרק, כי זה המתכון הטוב ביותר. ואם מעזרת השם נזכה כולנו לחזק את קיום התורה ואת המצוות, ולהשפיע כמה שכל אחד לאל ידו להשפיע, נזכה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יסיר את המגפה מעל עמו ישראל, ויחיש את גאולתנו, יאמר די לצרותינו, יבנה את בית מקדשנו, במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.